לייב באולפן, מיסטיקה ודרך חיים. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אז רובנו, לפחות בעולם המערבי, יש לנו חרדות מזקנה. ונשים שמתקרבות לגיל 50 הרבה פעמים פוגשות את העניין הזה, מה שנקרא, במלוא העוצמה. כי גם המראה מפסיקה להיות נחמדה אלינו לפעמים, וגם ההורים שלנו מתבגרים ולפעמים הולכים לעולמם, אז זה שם לנו ככה מראה מאוד משמעותית, וגם לנו יש כל מיני עניינים שקורים בגוף, פתאום קמטים, פתאום כל מיני קרחצנים, ואז אנחנו מבינות שזה כזה לא לנצח פה. ורובנו מחפשות כל מיני דרכים לגנוב לעצמנו עוד שנים בריאות ופעילות, וחלקנו משקיעות בזה הון עתק, אבל מה אם יש דרכים יותר פשוטות להעת את התהליך הזה? דרכים לחיות טוב, להיות בריאות, גם בגיל מעבר וגם בגילאים הרבה יותר מתקדמים. ועל זה בדיוק אנחנו בעצם נשוחח היום. אז אני לינה מרים שלו, מטפלת הילרית, מרפאה בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אני מתמקדת בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית הזאת נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז טכנאי השידור שלנו היום, באופן בכלל לא מפתיע, שוקי אברהם, ואנחנו נתחיל עם שיר, שלפי השיר הזה אני מציעה לכם לנחש על מה אנחנו נדבר בתוכנית. מעניין אם תצליחו.
בינו הבא, גברת עם סלים.
האוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת
על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים גרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים.
לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.
על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני.
לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.
ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד, הלא גם הגברת צריכה ספסל אחד.
ספסלים.
על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עקבניות, על ספסל אחד סלים גרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים, על ספסל אחד סלים מרגרינה, על ספסל אחר סלים חומוס טחינה, על ספסל אחד סלים כל מיני, על ספסל אחר סלים עיתוני. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד. הלא גם הגברת צריכה ספסל לך.
האוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.
שידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אוקיי, אז נו, מי נחשה? מי נחשה על מה אנחנו יכולים לדבר היום? אוקיי, אז ככה, אני מארחת היום כאן איש מאוד מאוד מיוחד. קוראים לו דוקטור אמוץ זיו-אב. אמוץ הוא ביולוג בהשכלתו ובהכשרה שלו, ובעל תואר ראשון ושני ודוקטורט בביולוגיה מטעם אוניברסיטת בר אילן, ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. עכשיו, תחום ההתמחות שלו הוא ביולוגיה תאית ומולקולרית, שזה לרובנו נשמע סינית, אבל אנחנו נבין את זה היום בצורה מאוד פרקטית, כי הוא מדבר על היישום של כל אלה בחיי היומיום. אני הגעתי לאחד הסרטונים של דוקטור אמוץ, בעצם שהוא מפרסם הרבה כאלה בדף העסקי שלו, בעקבות המלצה חמה מאוד, אני לא אגיד של מי, אבל של אחת האושיות של התפתחות אישית, שאני מאוד מעריכה אותה. אז פתחתי את הסרטון, ואז מצאתי את עצמי במשך איזו שעה מרותקת לכיסא, צופה בכל הסרטונים, בזה אחר זה. לא יודעת, יש משהו בדרך שבה אתה מנגיש ידע, ממש בצורה כזאת נגישה, ברורה, לא מסובכת, וגם מאוד יישומית. אז מאוד מאוד קיוויתי שאמוץ יהיה פנוי לשוחח איתי. להפתעתי, הוא גילה נכונות רבה, ועל כך אני ממש ממש מודה לך. בכלל. זכינו. אז קודם כל, ברוך הבא, אמוץ.
תודה רבה.
אני חושבת שבאמת אחד ה... רצונות הכי כמוסים של כל אישה שחצתה את ה-40, זה שהזמן נקפה ונראה טוב ונרגיש טוב עד גיל 90 לפחות. מה אתה אומר? זה פנטזיה אפשרית?
אני אומר ש-90 זה צנוע.
90 זה צנוע, אתה אומר, אוקיי.
90 זה צנוע, לגמרי צנוע. היום כאילו מדברים ללא ענד אף כבר על 120, 150...
זאת אומרת, עד 120 זה לגמרי לגיטימי.
זה הודכן, עד 120 הודכן, ועכשיו כבר מדברים על עד 150 בשביל...
וואו.
זה מאוד תלוי את מי שואלים, אבל יש היום ממש התפתחות מאוד מרגשת בהבנה שלנו את תהליך ההזדקנות, ומה קורה ואיך אפשר להעיט אותו, ואפילו קצת להחזיר אותו אחורה בכל מיני, לכל מיני אספקטים, ולכן כל מיני חוקרים... יש היום איזה מין אמירה כזאת שהבן אדם שהחיה עד גיל 150 כבר נולד, מתהלך בינינו.
וואו.
כן, זה אנחנו צריכים לחכות קצת בשביל לראות אם זה קורה, אבל נראה לי שזה די קונצנזוס שאנחנו נוכל בזמן הקרוב, הנראה לעין, ממש להעריך את אורך החיים, ואנחנו לא מדברים, אורך החיים לא מעניין אותנו, מעניין אותנו בעיקר האורך של הבריאות שלנו בתוך החיים, של הצלילות שלנו ושל ה... חיים הטובים בתוך החיים.
בדיוק, כי זה מה זה שווה לחיות 30 שנה מחובר למכשירים, זה לא...
זה מה שמעניין, ואגב, סתם אנקדוטה מאוד מעניינת לגבי האורך חיים, זה שיש היום הרבה מאוד מחקר על סנטנריאנס.
זה אותם...
סנטנריאנס זה אנשים מהמילה סנצ'רי. זה אותם אנשים שחוצים את גיל 100.
אוקיי.
וחוקרים אותם ממש בצורה מאוד אינטנסיבית בשביל להבין מה זה הגנטיקה שלך, זה מה אכלת, מה נשמת, מה איך ישנת. מלא אספקטים של החיים חוקרים בשביל להבין את התופעה הזאת. ואחד האנקדוטות הכי מרתקות לגביהם, שזה אחד הדרייברים באמת לכל הדבר הזה, כי זה לאו דווקא שאנחנו רוצים להעריך את החיים, אבל אם אתה משווה איך הם מתים, זה דבר מגניב לחלוטין.
איך הם מתים?
כי למשל, אתה, בממוצע, אנשים באורך חיים נורמלי, שמתים בגיל 80-85, בממוצע הם חולים ב5-6 שנים האחרונות לחייהם. סנטנריאנס, כאלה שחיים עד גיל 105, 110, 123. אז הרבה מהם חולים בסוף החיים שלהם שבוע, חודש, או חלק מאוד גדול מהם פשוט הולכים לישון ולא קמים.
זה חלום חיי.
שהם צלולים.
חלום מותי.
לגמרי.
ללכת לישון ולא לקום, וזהו. בריאה ומאושרת.
זה מה שהיינו, אפילו אם לא נרצה ללמוד מהם איך לחיות עד גיל 123, אבל מאוד מאוד היינו רוצים ללמוד מהם איך לחיות בריאים.
נכון.
ופשוט לקרוס בסוף החיים אחרי איזה שבוע של מחלה. ולא לרכב איזה 5 שנים בכל מיני מוסדות.
אתה יודע, יש מסביבי, כן? אני כל הזמן רואה המון המון סבל, החל מאיזשהו גיל, לא יודעת, 80 נגיד. אני זוכרת את סבא שלי, סבא שלי חי עד גיל 94 או 5, משהו כזה. והיה לו אלצהיימר שהתבטא בצורה נוראית, זה היה ממש קשה לראות את זה, כי פשוט הבן אדם הפך להיות בן אדם נוראי, והוא היה תמיד אדם מדהים עם לב ענק ואיש איש, ופתאום הפך להיות משהו ממש כאילו צלם בן אדם. והוא היה אומר שעד גיל 90 הייתי בריא. לא באמת היה לו בלב וזה וזה, אבל הוא הרגיש בריא. ומגיל 90 זה התחיל להידרדר, וזה הידרדר פאקינג 5 שנים. 5 שנים של סבל. ואתה רואה את זה, אני רואה את זה מסביב כל הזמן. ואותי מאוד מאוד מסקרן, כי הדברים שאתה מדבר עליהם הם דברים פשוטים, הם לא איזה משהו מסורבל ומסובך. אז בוא נתחיל מזה שאתה מדבר על הקשר בין המאיים לזקנה, להזדקנות. ואני ממש אשמח להבין, יש פה גם, הייתה התעניינות כשפרסמתי את זה, נשים שאלו אותי כל מיני שאלות, אחת מהן אני שאל אותך גם. מה הקשר בין הדברים?
שאלה רחבה. אבל אולי אפשר באמת, קודם כל, אנחנו באמת נמצאים ממש בשנים האחרונות, ממש בעיצומה של מהפכה אמיתית.
קרב טיפה, מיקרופון.
ממש בעיצומה של מהפכה בהבנה שלנו את הדבר הזה שנקרא המעי והחיידקים שבתוכו. אוקיי, אנחנו בעצם גילינו איבר חדש בגוף האדם. זה דבר מאוד לא צפוי בשלב הזה של ההתפתחות שלנו כמין, ואיך שאנחנו כבר צפינו בגלקסיות רחוקות וחקרנו את מבנה האטום, איך יכול להיות שעכשיו גילינו איבר חדש בגוף האדם? ועוד איבר לא כמו הזרת של הרגל. שאני לא יודע בדיוק מה עושים איתה בכלל, אבל איבר ברמה שהרבה חוקרים מכנים אותו האונה השלישית של המוח, עד כדי כך. ומסתבר שיש לנו, בתוך המעי קהילה מאוד נרחבת של חיידקים. והחיידקים האלה זה לא סתם איזושהי קהילה אופורטוניסטית שתפסה לה איזה בית גידול נוח במעי שלנו, אלא אנחנו התפתחנו ביחד משחר האבולוציה. לא היה בהיסטוריה, לא היה אף פעם מצב כזה של הבן אדם בלי החיידקים שלו. אנחנו אורגניזם אחד. למעשה אחד, לדעתי, אחד הדברים הכי, ממש מהפכה ברמה הפילוסופית של הבנה שלנו, של מה זה בכלל התופעה הזאת שנקראת בן אדם, כי אנחנו היינו רגילים להסתכל על עצמנו בתור יצור. אנחנו בן אדם, אנחנו איזשהו יצור. אבל כשאתה מסתכל פנימה,
אחד.
אתה מסתכל פנימה, אתה רואה שאתה לא יצור, אתה אקוסיסטם. אנחנו יותר דומים לאמזונס מהלך מאשר ליצור. כאילו, אנחנו, יש בתוכנו אלפי סוגים של יצורים, וגם הגוף שלנו וגם התודעה שלנו מורכבת לחלוטין מקומבינציה של הדבר הזה. אנחנו יער גשם מהלך. וזה הבנה מאוד רדיקלית בהבנה שלנו של התופעה הזאת שנקראת בן אדם. ועכשיו אנחנו, למשל, אחד התיאוריות המעניינות בתחום הזה מבחינה מחשבתית, זה משהו שאני קורא לו תיאוריית הענן. תחשבי שנאמר, אני הולך ברחוב, ואני גולש עם האייפון שלי, גולש על כמויות אינסופיות של מידע. שהמידע הזה לא מוכסן אצלי במכשיר, הוא מוכסן בענן.
בענן,
אבל
כן.
הוא זמין לי לחלוטין לשימוש. בהקבלה, אם אנחנו מסתכלים על גוף האדם, אם אתה סופר את התאים ברגע זה, אז יש יתרון, יש יותר חיידקים. יש בערך 60% מהתאים שלנו זה תאים חיידקיים, 40% תאים אנושיים. אבל אם אתה סופר את הגנים,
אוקיי.
אז 99% הם גנים חיידקיים.
מה?
מבחינה גנטית, אנחנו זיהום קל על מושבה חיידקית, ולא הפוך.
רגע, לא, עכשיו פוצצת לי את המוח, אני לא מצליחה, מה זאת אומרת 99%, אבל יש לנו הרי עוד תאים, מלא תאים?
אנחנו עכשיו, מבחינת הסוגים השונים של גנים, אני עכשיו לוקח בן אדם, ואני רואה איזה, כמה גנים, למי שייכים הגנים, יש לי עכשיו חומר גנטי, יש לי DNA, חלק ממנו מאוחסן בתאים שלי, שזה תאים של בן אדם,
כן.
אבל 99% מהגנים שפעילים בתוך התופעה הזאת שנקראת בן אדם, מאוחסנים בכלל, בתוך הגנום של החיידקים שבתוכי. אוקיי? כלומר, אם אתה מפרק עכשיו את כל הבן אדם,
כן, כן.
99% עכשיו, צריך עכשיו שאנחנו מבינים שאנחנו אקוסיסטם אחד, שאנחנו מה שקוראים לו היום מטאורגניזם. אנחנו אקוסיסטם, וככל שאנחנו נכנסים יותר לחקר של המייקרוביום, של קהילת חיידקי המעיים ועל ההשפעה שלהם עלינו, אנחנו רואים שבעצם יש לנו שימוש נרחב מאוד 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 בגנים האלה. כלומר, הם חלק מהגוף שלנו. הרבה מאוד מהתפקוד שלנו בנוי על החיידקים שבתוכנו, והמיינד שלנו תלוי בזה. וזה...
זה, את החיה, אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים, את העניין הזה של הקשר בין המיינד לחיידקים. אני לא מצליחה להבין את זה.
אז אני
תסביר לי.
אני אסביר לך קודם כל אנקדוטה. קודם כל אנקדוטה מרתקת, באמת ניסוי ממש מרתק. שלקחו קבוצה של נשים, ובמשך 4 חודשים נתנו להם לשתות יוגורט פרוביוטי. יוגורט פשוט עם, שהכניסו לו אקסטרה חיידקים פרוביוטי.
כזה של פרה? חלב פרה?
אני חושב שכן.
אוקיי.
אבל פשוט השאירו אותו, היה בו ריכוז גבוה של חיידקים מועילים, של חיידקים פרוביוטיים. וזה כל מה שאמרו להם לעשות. הם לא אמרו להם לשנות את התזונה שלהם, ספורט, שום דבר.
אוקיי.
כוסית ביום של יוגורט פרוביוטי. אחרי 4 חודשים, חיברו אותם למכשיר שקוראים לו functional MRI, שזה מכשיר שבודק את הפעילות החשמלית באזורים שונים במוח, ותוך כדי שמחוברות למכשיר הזה, נתנו להם לראות על מסך סדרה של פרצופים מפחידים.
אוקיי.
אוקיי? ואז מה שהם גילו, פלא מטורף, שאותם אנשים ששתו במשך 4 חודשים יוגורט פרוביוטי, הפעילות במוח שלהם, באזורים שקשורים לפחד וחרדה, הייתה יותר נמוכה.
אוקיי.
זה אומר שיוגורט הוא חומר משנה תודעה, אמיתי. בגלל שאותם אנשים עכשיו ילכו בחוץ ברחוב, הם פוגשות סיטואציה שברגיל היא מפחידה, חרדתית, והם עכשיו מפחדות פחות. זה חומר משנה תודעה, ברמה שלא נופלת מטקס היוואסקה, הייתי אומר. בגלל ש...
אולי בטווח יותר פשוט...
בטווח יותר ארוך, אבל, כן. אבל זה חומר משנה תודעה. ואז כמובן, אנשים שואלים, ואנשים שואלים, השאלה שהמנה יצאת, איך?
איך? כן, איך?
איך חיידקי המעיים משנים לנו את התודעה? אז קודם כל, בהרבה מאוד רמות.
אוקיי.
בהרבה מאוד רמות, אבל אחת הרמות המיידיות ביותר, שיש לנו בגוף, יש לנו חומרים, משפחה של חומרים, שאנחנו קוראים להם נוירוטרנסמיטורים. נוירוטרנסמיטורים זה בעצם הדיבור של הנוירונים, של תאי העצב, הם אחד עם השני.
כן.
הם פשוט מפרישים, יש את המרווח ביניהם, נקרא סינפסה, והם פשוט מפרישים בויות קטנות של נוירוטרנסמיטורים אחד עם השני, וככה נוירונים מדברים, ככה המחשבות שלנו, הן עשויות מההולכה החשמלית בתוך הנוירונים, ומהדיבור הזה של הנוירוטרנסמיטורים בין התאים.
כן.
עכשיו, מסתבר שחיידקי המעיים שלנו מייצרים פיזית ממש לא מעט מהנוירוטרנסמיטורים האלה.
אבל איך הם מגיעים מהמעיים למוח?
דרך זרימת הדם, ודרך דרך הדם, דרך הנוירונים, דרך כאילו...
זאת אומרת שבמערכת העיכול שלנו מיוצרים חלק מהנוירוטרנסמיטורים שנמצאים אצלנו במוח בכלל?
כן, לגמרי, ומה שזה אומר זה שאנחנו, הדיבור הזה שמה שאתה אוכל משפיע לך על המחשבות ועל האופי, זה יצא כבר מהדומיין של האיפים, של האיפים האלטרנטיביים, האזויים, עם הרסטות.
כן.
זה עכשיו, זה מוכח לחלוטין. מה שאתה אוכל משנה באופן ישיר את המייקרוביום שלך, את קהילת חיידקי המעיים, ושאתה משנה את המייקרוביום, אתה משנה את הבלנס של הנוירוטרנסמיטורים. כלומר, זה קשר ישיר לחלוטין. עם התחולה המנטלית שלך.
ויודעים כבר להגיד איזה סוג של אוכל מייצר איזה סוג של נוירוטרנסמיטורים?
זה שאלה מדהימה. אני לא חושב שהגענו ממש עד הסוף, אבל יש גיידליינס, יש קווים מנחים די יפים ודי ברורים, כאילו איך להעשיר את המייקרוביום שלך ככה שהוא יתמוך בבריאות גופנית ונפשית. Mm-hmm. יש לזה ממש, זה כללים די ברורים.
וואו.
כן. כן, אין ספק היום שהאוכל שלנו מתרגם ישירות, כאילו, לבריאות גופנית ונפשית. ובאמת, המייקרוביום שלנו הם כמעט הראשונים שפוגשים את זה. נכון? הם נמצאים לנו בתוך המעי, הם פחות או יותר הראשונים שפוגשים את האוכל שלנו, הראשונים שמגיבים לזה, הם האוזניים שלהם הכי פתוחות למה אנחנו
של החיידקים האלה. כן. תגיד, זה עובד גם הפוך? זאת אומרת, לגמרי. שהמחשבות שלנו, הדפוסים שלנו של החרדות, או כל מיני עניינים, מתורגמים ל...
כן.
איך זה עובד הפוך?
עוד כאן, זה בהרבה רמות, אני אתן לך למשל רמה אחת שהיא ממש... אחד התמות, אחד הנושאים הכי גדולים שמדובר היום בקשר של בין קהילת חיידקי המעיים והבריאות שלנו, זה התקינות של דופן המעי. בגלל שדופן המעי, צריך להבין שתוכן המעי שלנו זה מקום, זה ג'ונגל, וזה, יש שם אלפי חיידקים, וירוסים, וירוסים של חיידקים, כל מה שהם אוכלים, כל מה שהם נושמים, זה ג'ונגל אמיתי. והמקום הזה, תוכן המעי, הוא מאוד מאוד רעיל. מבחינת הגוף שלנו רעיל. עד כדי כך הוא רעיל, שאם התוכן המעי נשפח לנו לחלל הבטן, בן אדם יכול למות תוך שעות. כמו שאנחנו יודעים, או דלקת אפנדצית נאמר חריפה, שהאפנדצית מתפוצץ.
כן.
או תאונת דרכים, או משהו כזה שפוגע לי בדופן המעי ונשפח. עכשיו, הסיבה העיקרית לזה שאנשים מתים, זה פשוט שכל התוכן הזה נשפח, ואז פוגש את מערכת החיסון. מערכת החיסון לא אמורה לפגוש את כל הדברים האלה. ומי שדואג שמערכת החיסון לא תפגוש את זה, זה שכבת תאים קסומה לחלוטין שנמצאת בדופן המעי, נקראת אפיטל המעי, שכבה באופי תא אחד, באופי תא אחד עם שכבה של רירית עליה, והשכבה הזאת בעצם יש לה את האינטליגנציה המטורפת הזאת של להבין, זה הגבול שאומר לכל מולקולה, אתה יכול להיכנס ולפגוש את מערכת החיסון ולהיכנס לזרם הדם, ואתה לא. ומסתבר שקהילת חיידקי המעיים שלנו יש לה תפקיד אקטיבי מאוד בשמירה על ממש פיזית, על האינטליגנציה ועל המבנה של המחסום הזה. ושאנחנו אוכלים ג'אנק, למשל, סוכר, שימוש יתר באנטיביוטיקה, כל מיני דברים כאלה.
כן.
ואנחנו פוגעים בקהילת חיידקי המעיים, אז המחסום הזה נפגע, וזה מה שאנחנו קוראים לו מעי דליף. ברגע שהמחסום, האינטליגנציה הקוסמית של המחסום הזה נפגעת ודברים מתחילים לדלוף החוצה, אז בעצם הם מדליקים את מערכת החיסון באופן עקבי, וזה זה כאילו אנחנו קוראים לזה low grade inflammation, דלקת ברמה נמוכה, שפשוט יכולה להתרחש במשך עשרות שנים. וזה ככה מערכת החיסון לא אמורה לעבוד. מערכת החיסון אמורה לפגוש באיזה משהו, נאמר, הקיצה של יתוש, לפגוש באיזה משהו, לטפל, יש נפיחות, אדמומיות, גירוד, מטפלת בו, מחסלת אותו, וזה נגמר.
כן.
דלקת מקומית או לא מקומית, אבל מוגבלת בזמן. ושאנחנו מדברים פה על המעי דליף, אנחנו בעצם מדברים על הדלקה כרונית של מערכת החיסון במשך עשרות שנים. והיום אנחנו יודעים שכמעט כל המחלות הכרוניות הגדולות של העידן המודרני, יש להם את האש הזאת בתחתית של הדלקתיות. ופה נהיה מאוד רלוונטי כל העניין של גיל המעבר. גם פה נהיה רלוונטי בהרבה מקומות.
כן.
גם פה נהיה מאוד רלוונטי בגלל שהאסטרוגן למשל, שההפרשה שלו מהשחלות יורדת בגיל המעבר, הוא חומר מאוד אנטי-דלקתי. וזה אומר שבגיל המעבר, גם בגלל שהגיל עולה, וגם בגלל שיש פחות אסטרוגן בגוף,
כן.
אז רמת הדלקתיות בגוף עולה.
נכון.
והיום אנחנו יודעים שדלקתיות היא ממש מתדלקת, היא מתדלקת את ההזדקנות באופן כללי, ואת כל המחלות הכרוניות שבאות איתה. ולכן, לכולם, עם דגש ספציפי על נשים בגיל המעבר, מאוד מאוד לדעתי חשוב לתת דגש על אורח חיים אנטי-דלקתי. זה חשוב לכולם, זה אחד הדברים הכי מדוברים היום מבחינת לייפסטייל והאפקט שלו, כן. הישיר שלו על החיים שלנו, על התחלואה שלנו. ולנשים בגיל המעבר יש את את הדגש הספציפי של את הדגש הספציפי שלהם, כי דלקתיות למשל, אחד הדבר, היא מתדלקת את כל הדברים שאנחנו לא רוצים לראות בחיים שלנו, גם את השמנת יתר, גם בעיות נוירולוג, דיכאון למשל, דיכאון, הפרעות שינה, אלה הם דברים ש דיכאון הוא היום הרבה אנשים מדברים עליו כמחלה דלקתית. יש לו ממש אלמנט.
מה אתה אומר?
כן.
זה מדהים, כי באמת נשים, אתה יודע, פונות אליה הרי הרבה נשים, ואני משוחחת איתן, ואני שומעת כבר באוזן שלי את התופעות של הדיכאון, שאולי הוא לא דיכאון מייג'ר כזה, ששוכבנו איתה, אבל מין מועקה בבוקר, ודכדוך, ומין תחושה כזאת, והן הרבה פעמים בכלל לא מקשרות את זה לגיל המעבר, בוא נתחיל מזה.
לא, זה סימפטום, את יודעת, מהספר.
לגמרי, אבל תופתע אולי לגלות שהרבה מאוד נשים לא מבינות, ואתה יודע מה יותר מזה. נשים שהן מטפלות, שמטפלות בנשים, שזה קורה להן, לא תמיד מצליחות בעצמן לזהות ולקשר, כי זה נורא קשה להבין שהמשהו הרגשי שאני מרגישה, איכשהו קשור עכשיו לעניין פיזיולוגי. אני כאילו, אנחנו נוטים לחשוב שאם זה רגשי, זה רגשי, צריך לטפל בזה גם רגשית. ואתה בכלל לוקח את זה צעד קדימה.
אז יש, אני אתקח את זה עוד צעד קדימה, שהיום אנחנו יודעים שהאסטרוגן, למשל, שבאמת זה אחד, באמת אחד הנושאים הכי, זה אחד השורות התחתונות של גיל המעבר, זה ירידה בהפרשה של האסטרוגן.
נכון.
עכשיו, האסטרוגן הוא מאוד מאוד קשור לתפקוד המוח, אוקיי? והרבה מאוד מהסימפטומים שלמשל דיכאון, הזעות, גלי חום, בעיות בזיכרון, כל כן, דברים כאלה שנשים כן. חוות את זה כדברים שהם באים של הגוף, זה תסמינים נוירולוגיים בכלל, שממש קשורים לירידה בהפרשת האסטרוגן מהשחלות והתקשורת של זה עם המוח. אחד הקשרים הכי מרתקים וחדשים בתחום הזה, זה שהאסטרוגן הוא מסתבר שהוא קשור לתפקוד של המיטוכונדריות. אוקיי, עכשיו נסביר רגע מה זה המיטוכונדריות.
אוקיי, לבורים שבינינו.
המיטוכונדריות זה בעצם איזשהו חלק קטן, עברון קטן שבתוך התאים שלנו, שזה בעצם תחנת הכוח של התא.
אוקיי.
זה ממש תחנת כוח, זה כמו שרידינג לוקח פחם ומייצר לנו חשמל, בגלל שאני לא יכול בבית לשרוף פחם ולייצר חשמל, יש מקום שעושה את זה.
כן.
הוא לוקח צורת אנרגיה אחת, פחם, ומייצר ממנה צורת אנרגיה שזמינה לשימוש.
יפה.
זה מה שהמיטוכונדריה עושה בתאים שלנו. אוקיי. היא לוקחת את כל הנוטריאנטים כמו סוכר, שומן, חלבון, מפרקת, שורפת אותם בתוך המיטוכונדריה, ומייצרת את המולקולה הקסומה שקוראים לה ATP, שזה האנרגיה ששאר הריאקציות הביולוגיות של החיים שלנו צריכה. כלומר, זה המפעל. והיום אנחנו יודעים אנרגיה זה חיים.
נכון.
אנרגיה זה החיים, זה כאילו, זה אולי האבן בניין הבסיסית של החיים. כלומר, אם אני מסתכל, בן אדם הולך ברחוב, נופל, מת. אוקיי? לפני 3 דקות היה חי, עכשיו שוכב, מת. מה ההבדל? הלו, מבחינה אנטומית, אתה מסתכל, זה נראה אותו דבר עדיין. הוא רק מת לפני 3 דקות. אבל זה ברור לחלוטין שיש פה הבדל דרמטי.
כן.
ההבדל הגדול זה האנרגיה. כאילו הבן אדם שיושב מת על הרצפה, הולך לרכב עכשיו, והבן אדם החי הולך לגייס אנרגיה מהמזון, בשביל לשמור על המבנה שלו ועל התפקוד שלו, אפילו לגדול ולהתפתח. כלומר, השימוש באנרגיה זה החיים. והמיטוכונדריה, זה המקום בתוך התא ששומר, שמייצר לנו את האנרגיה, מייצר לנו את החיים בעצם. והיום אנחנו יודעים שבעצם ירידה בתפקוד של המיטוכונדריות זה מין, זה אולי אפילו אני יכול להגזים ולקרוא לזה התיאוריה המאוחדת של הבריאות. כאילו אנחנו רואים שכמעט כל בעיה, כל מחלה, תסתכל בשורש שלה, אתה תראה ירידה בתפקוד של המיטוכונדריה, וזה גם מאוד הגיוני. ירידה, פחות אנרגיה, פחות תפקוד. גם ברמה התאית, ברמת האיבר, ברמת האורגניזם השלם, הכל. אתה צריך, שאנחנו צעירים, תראי את הילדים שלנו, קופצים על העצים, זה, אנחנו שומרים עליהם, אנחנו יושבים על הספסל בצד.
נכון.
פחות אנרגיה, אין, לא צריך להיות אינטליגנט יותר מדי בשביל לראות את זה. והיום אנחנו יודעים שהאסטרוגן, ההורמון הזה, הוא קשור, יש לו, הוא קשור, קשור, יש לו אפקט חיובי, הוא קשור לתפקוד של המיטוכונדריות וליכולת שלהם להפיק אנרגיה במוח, גם בכל הגוף וגם במוח. זה אומר שכאילו בגיל המעבר אנחנו צריכים במיוחד למצוא אסטרטגיות, ויש ברוך השם מספיק אסטרטגיות זולות ומגניבות לחלוטין, mm-hmm. איך לתדלק את התפקוד של המיטוכונדריות האלה, וזאת אחת בעצם האסטרטגיות הבריאותיות הכי חזקות והכי מקיפות.
של בעצם להמשיך להיות בריאות, חיוניות וכו'.
כן.
אז באמת הייתי מאוד שמחה שככה, אחרי שהבנו את העניין הזה, נדבר על האסטרטגיות האלה, של מה עושים? אני קמה בבוקר, מה אני עושה? כדי שהמיטוכונדריה שלי תמשיך לעבוד יפה, גם אם האסטרוגן יורד.
בדיוק, אז יש לנו. אז בואי נחלק את זה באמת לשני קבוצות של אסטרטגיה.
אוקיי.
אחד זה כלים שמכוונים באמת לתדלוק של המיטוכונדריה, והשני זה כלים שקשורים לרענון ולתדלוק של המייקרוביום שלנו, שישאר מגוון ובריא, okay. של קהילת חיידקי המעיים. Mm-hmm. היינו במיטוכונדריה, אז נמשיך עם המיטוכונדריה. יש עיקרון ביולוגי מאוד מאוד נרחב בכל הטבע, שהשם שלו בפשטות, מה שלא הורג מחשל. אוקיי? Okay.
מה שלא הורג מחשל.
זה okay. עיקרון ביולוגי. בביולוגית קוראים לזה הורמזיס. Mm-hmm. העיקרון הזה אומר שזה דבר עתיק. אנחנו ידענו את זה מאז ומעולם. פשוט ממש בשנים האחרונות נכנסו לזה מאוד לעומק מההבנה המולקולרית של זה. Mm-hmm. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, החיים הקדומים שלנו, כי אנחנו חייזרים פה על הפלנטה הזאת. אנחנו, המכונה הזאת שנקראת גוף האדם, ייצרו אותה בעולם שונה לחלוטין. במה שהוא נראה עכשיו, והשינוי קרה נורא נורא מהר. הביולוגיה שלנו לא מצליחה להשיג את השינוי הזה. אנחנו עד לפני כמה אלפי שנים בודדות, היינו גרים בטבע, במערות, הקלוריות היו דבר שהיינו צריכים לעבוד בשבילו. היה לנו כל הזמן, היינו בחום, היינו בקור, היינו ברעב, כל הזמן היו את הגלים האלה.
כן.
ועכשיו מסתבר שהגלים האלה של חוסר, הגלים האלה של סטרס פיזי, mm-hmm. של קר מדי, חם מדי, רעב מדי.
חסרים לנו.
זה חלק mm-hmm. מהביולוגיה שלנו. כן, אוהבים את זה או לא אוהבים את זה.
אנחנו מפונקים מדי.
אנחנו מפונקים מדי. אנחנו כאילו, אנחנו נכנסנו את עצמנו לחיים של נוחות, ושללנו מתוך הביולוגיה שלנו mm-hmm. משהו שהיה שם תמיד. עכשיו, זה לא משנה אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים, אוהבים את זה, ככה המכשיר הזה תוכנן. המכשיר שלנו במשך מיליונים של שנה של אבולוציה, תכננו אותו בסביבה הזאת, ולזה הוא מותאם. ועכשיו אנחנו, מתוך הנטייה הברורה שלנו לנוחות, שדדנו ממנו את הגלים האלה,
כן.
והיום אנחנו מגלים שהדברים הכי בריאים שאנחנו יודעים, שזה למשל צומות בסוגים, מסוגים שונים, סאונה, אמבטיות קרח, כל הדברים האלה, שזה בעצם גלים מדודים של סטרס, פעילות גופנית. Mm-hmm. זה איזשהו משהו של סטרס. אז כל הדברים האלה, שאנחנו ממש הצלחנו להוציא אותם מהחיים שלנו, אנחנו יכולים להעביר את כל החיים שלנו על הכיסא, לעולם לא קר לנו, לא חם לנו, לעולם אנחנו לא רעבים, ואנחנו לא ממש חייבים להתאמץ, אם אנחנו לא הולכים להתאמץ בכוונה. אז פתאום היום אנחנו רואים שכל הדברים האלה, זה בעצם הדברים הכי בריאים שאנחנו מכירים. והמכנה המשותף של כל הדברים האלה, יש מכנה משותף אחד מדהים, וזה המיטוכונדריות.
אוקיי.
Okay. כי מסתבר, וזה העיקרון הזה של ההורמזיס, של מה שלא הורג מחשל, שאתה מלחיץ את הגוף במידה מסוימת, כמובן, אנחנו לא רוצים להגיע למה שהורג. שאנחנו מלחיצים את הגוף במידה מסוימת, התגובה, המדהימה והאינטליגנטית של הגוף, זה הגדלת היעילות. למשל, שאתה צם בצורה כזאת או אחרת, והגוף מרגיש חוסר אנרגיה, הוא מגדיל את היעילות שלו בהפקת אנרגיה. למשל, על ידי, נאמר, אתה מרגיש שחסר לו אנרגיה, הוא לא מקבל עכשיו נוטריאנטים, חומרי מזון מבחוץ,
כן.
אז הוא מתחיל למחזר חלקים בתוך התא. ממש למחזר אותם. לפרק אותם ולבנות מהם ולייצר מהם אנרגיה ולבנות מהם דברים חדשים.
ולמה זה טוב?
זה דבר מדהים, בגלל תן לך דוגמה. תחשבי, נאמר, על רכבת קיטור, שנוסעת על קיטור, על אש, ונתקעת עכשיו 50 קילומטר לפני התחנה. אוקיי? אין, נגמרו העצים.
אוקיי.
מה עושים? מתחילים לשרוף כיסאות ושולחנות. ואז מגיע, אבל איזה כיסאות ושולחנות שורפים? את הדפוקים, השבורים והפגועים.
נכון.
מגיעים עד התחנה, מקבלים מספקה חדשה, בונים את הכל מחדש. ואז בסוף התהליך יוצאים עם סט ריהוט חדש.
הבנתי.
וזה מה שקורה גם ברמה התאית, שאנחנו צמים למשל, או שאנחנו עושים ספורט, והתא שלנו מרגיש חוסר אנרגיה, הוא מתחיל לעשות בדק בית פנימי, ולמחזר כל מיני חלקים, חתיכות של חלבונים שתקועים בכל מיני פינות, והם לא, הם לא, הם לא תקינים. ואחד הדברים הכי חשובים, הוא מתחיל למחזר מיטוכונדריות.
כאילו הוא עושה סדר פסח כזה.
עושה סדר פסח, והוא עושה סדר פסח ספציפי גם על המיטוכונדריות. כלומר, המיטוכונדריות זה תחנות כוח, והן לא אחידות. יש כאלה ישנות, לא עובדות טוב, מוציאות יותר עשן. העשן שיוצא מהמיטוכונדריות זה מה שאנחנו קוראים לו רדיקלים חופשיים. זה העשן שיוצא מהמיטוכונדריות.
הבנתי.
ואתה, שמכניסים אותו לסטרס, הוא יוצא לבדק בית, מתחיל למחזר מיטוכונדריות שמוציאות יותר מדי עשן, ועד פעם באה שאנחנו יוצאים מהצום ומקבלים הזנה חדשה, הוא בונה לו סט חדש של מיטוכונדריות, ובסוף התהליך הזה יצאנו פתאום עם סט רענן של מיטוכונדריות, וזאת אחת הסיבות הכי חשובות למה צומות בכל מיני סוגים, כל מיני משטרים של צום, צום לסירוגין, צום כזה, צום אחר, נחשב היום ממש כלי חשוב, ספציפית גם לגיל המעבר. עוד, אז גם ספורט, אותו דבר, ספורט, ויש מלא סוגים, וחדשות הטובות זה שלא חייבים, לא חייבים להיקרה, ולא חייבים להגזים, אפילו 15 דקות ביום של הליכה מהירה, זה כבר מדהים. לא, כאילו, כמובן שאם מוסיפים...
כן, כי אתה אומר דווקא, כאילו, להלחיץ את הגוף עד לרמה כזה שירגיש...
אז יש בספורט, גם בספורט וגם בצומות וכל הדברים האלה, יש הרבה רמות, כולם מועילים, כולם מועילים. וכל אחד יכול, כאילו, כל אחד יכול, וצריך לזכור שגם 15 דקות של הליכה, אפילו בלי ריצה הליכה, קצת מהירה ביום, יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין כלום.
כן.
ההבדל הממש גדול זה בין הכלום לקצת. זה הבדל יותר גדול מאשר בין הקצת לבינוני.
וואלה.
זה מאוד מעודד, כאילו. בין הכלום לקצת, זה ההבדל. רק להרים את התחת מהכיסא, קצת. זה רציני. זה ממש משמעותי.
אוקיי. אז אמרנו צומות, אמרנו ספורט.
כן.
שזה דברים... עוד פעם, זה דברים שאנחנו כאילו יודעים.
נכון.
אבל אנחנו לא... אני מניחה שרוב האנשים לא יודעים מה בעצם זה עושה בתוך הגוף, ואתה אומר שזה ממש יוצר איזה מערכת חידוש כזאת.
זה ממש, כן. זה ממש ניקיון, סדר פסח ברמה התוך-תאית. ממש, וואו. אתה פונה פנימה ומתחיל לנקות רכיבים בפנים. זה מאוד מאוד עוצמתי, יש איזה אפקטים בריאותיים מכאן להודעה חדשה, גם על המוח. זה, היום אנחנו יודעים, למשל סתם, אלצהיימר. אלצהיימר, שנשים חוטפות פי שתיים אלצהיימר מגברים.
אומרים שזה בגלל הירידה של האסטרוגן שמשפיע על המוח.
זה אחד הסיבות. והיום כל תעשיית התרופות מפרפרים באוויר בשביל למצוא תרופות לאלצהיימר, הצלחה אפס. אפס. כלום, נדה.
מה אתה אומר, באמת?
מיליארדים, מיליארדים של מיליארדים, ובמקרה הטוב, הם מעיטים את ההידרדרות ב-15%, על זה קופצות להם המניות במיליארדים של דולרים.
וואו.
והם לא דיברו איתך על ריפוי, דיברו על העטת ההידרדרות ב-15%. זה בקטנה לחלוטין. וכל מיני דברים כמו, למשל, תוריד סוכר מהחיים שלך. סוכר זה אחד המולקולות הכי, אם באמת, זה אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לי, אם אתם רוצים לזכור משהו אחד ולשכוח את כל מה שאמרתי, תורידו סוכר. ותשכחו את כל השאר, ואתם תהיו סבבה.
עד כדי כך.
כאילו, זה לדעתי הקילר מספר אחד של העולם המודרני. עודף סוכר. עכשיו צריך להבין שסוכר זה מולקולה נפלאה. אין לנו, כל הביולוגיה שלנו בנויה על סוכר.
בדיוק.
גלוקוז.
נכון.
אין לנו בעיה איתו, רק עם הכמות שלו. אוקיי? זה רק עניין של מינון. מינון זה שם המשחק בהכל. וסוכר, העודף סוכר הזה שאנחנו נמצאים בו, זה דבר שהביולוגיה שלנו בהלם. היא לא מבינה, כי אנחנו כאילו, תחשבי, נאמר לפני כמה אלפי שנים, עלו הסוכר שהם...
רק בפירות היה סוכר, וגם כמה מה...
רק בפירות ובדבש. רק בפירות ובדבש, וכמה פירות כבר יש, עלו כל החורף, כל הסתיו, לא היה חקלאות.
נכון.
היה, בעצם האדם היה רואה סוכר במינון מאוד קטן וברגע מאוד מסוים. לפני החורף. בדיוק ברגע שהוא צריך להשמין כדי לשרוד את החורף. והיום אנחנו יודעים שסוכר, מה שבעבר היו קוראים לו מולקולה ריקה, מולקולות ריקות, זה ממש לא קלוריה ריקה. זה קלוריה מלאת משמעות, ולא מזמן פורסם ספר משנה תודעה לחלוטין בתחום הזה, של אחד החוקרים הכי חשובים. חוקר בשם ריק ג'ונסון, בן אדם מבוגר שכבר עשרות שנים חוקר את המטאבוליזם של הסוכר, והוא בעצם מספר בספר הזה את הסיפור שבעצם הסוכר זה בעצם טריגר להשמנת יתר, שכל הטבע משתמש בו בשביל להפעיל השמנת יתר ברגעים שצריך. למשל, ציפור הולכת לחצות עכשיו את האוקיינוס, היא משתמשת, היא מפעילה את ההשמנת יתר על ידי אכילת סוכר בשביל לשרוד. דוב עכשיו הולך לשנת חורף, הוא מפעיל השמנת יתר בשביל לשרוד. כלומר, הפעלת יתר, הפעלה של השמנת יתר על ידי שימוש בסוכר, כל הטבע עושה את זה, ורק חיה אחת הופיעה פה.
ואנחנו אוכלים את זה באיזה, בארוחות חג.
ואנחנו, מה זה, אנחנו אומרים היום שתמיד נכנס לסופר, נאמר, עשו סטטיסטיקה לא מזמן בארצות הברית, למעלה מ-70% מהמזון המעובד, מכיל סוכר בשמות כאלה ואחרים.
נראה לי שזה יותר.
מפוצץ סוכר. בקיצור, אז אנחנו בעצם לוחצים על הגז של מנגנון הגנה עתיק יומין, אבל אנסנו אותו למוות, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר, כי זה מנגנון הגנה שאמור להופיע ברגעים מסוימים, ולהציל אותנו, וזה אחד הדברים. אז בקיצור, להוריד סוכר, יש לזה משמעויות נרחבות, גם על השמנת יתר, שזה גם הוא אחד אישו של
נכון,
גיל המעבר.
נכון, ממש, כן.
גם, כי זה ממש...
אבל זה יותר קל לומר מלעשות.
נכון, אבל...
כן.
אז פה, במקרה הזה, אני רוצה באמת לתת איזשהו טיפ ממש פרקטי.
אוקיי.
הסוכר, יש לו, זה באמת, הוא אחד מולקולה מרתקת. עכשיו, שאנחנו, בעצם כל הדבר הזה שנקרא רעב, כל הקרייבינגז האלה, זה מנוהל הורמונלית. ויש תופעה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו אוכלים סוכר, אז אחרי שאנחנו אוכלים סוכר, מופרש אצלנו אינסולין.
נכון.
אוקיי? ומסתבר שאינסולין יודע לחסום בגוף את הסיגנל של הסובה. יש הורמון אחר שהוא הורמון הסובה, שנקרא לפטין. שאנחנו אוכלים ארוחה והתמלנו, מופרש אצלנו בגוף לפטין, ולפטין אומר למוח, אכלת מספיק, אתה שבע, הכל בסדר. ככל שאנחנו אוכלים יותר סוכר, ויש לנו בגוף יותר אינסולין, היכולת של הורמון הסובה לשלוח את המסר למוח, אכלת מספיק, היכולת הזאת יורדת. זאת אומרת שככל שאנחנו אוכלים יותר סוכר, אנחנו יותר ויותר ויותר רעבים, כל הזמן נמצאים בסייקל הזה, כי הסיגנל של האכלת מספיק, לא עובד מספיק טוב, ואני יכול להגיד, אני הייתי בעבר חיית סוכר רצינית, לא רואים את זה עליי, אבל אני הייתי ככה, ממש, מלא סוכר, כל היום מתדלק, אצבע בצנצנת של הנוטלה, 10 פעמים ביום, מלא. וממש היו אומרים לי, כי הייתי שותה קפה עם שלוש כפיות סוכר, כמו ב-80s, לפני שדיברו על זה בכלל.
כן.
ואני, זה היה נראה לי לא סביר, לא הגיוני לרדת עם זה. מישהו היה רוק, אומר לי, קפה בלי סוכר, המשפט היה מעצבן אותי, לפני שהטעם בכלל לא הייתי מגיע אליו הפעם, אבל, והיה נראה לי לא סביר לחלוטין, ואז עשיתי כמה ימים של איזשהו טכניקה מאוד, מאוד מגניבה ביותר, שקוראים לה FMD, שזה Fasting Mimicking Diet. זה איזשהו חוקר מאוד חשוב בתחום של המדע, של הצומות היום, קוראים לו וולטר לונגו.
אוקיי.
והוא, מתוך הבנה של מה קורה בתא, מבחינה מולקולרית, בזמן צום, הוא אמר, אוקיי, בשביל להפעיל את הדבר הזה, אתה לא באמת חייב לצום. אתה צריך, יש לו שלושה עקרונות שם, אתה צריך לא לאכול סוכר בכלל, לאכול מעט חלבונים, ו... תכף אני זוכר בשלישי.
הרבה ירקות בטח.
כן, כל התזונה הזאת היא בלי סוכר, מיעוט חלבון ומיעוט של קלוריות. זה בעצם נקרא fasting mimicking diet, דיאטה שמחכה צום.
אוקיי.
עכשיו, אני על סמך התיאוריה הזאת שלו, ומחקרים מטורפים שיוצאים על ההשפעה של זה על מחלות, מסרטן וכל מיני דברים, אז אני פיתחתי גרסה מאוד מאוד ביתית ופשוטה, מי שרוצה יכולה להיכנס לבלוג שלי, הקדשתי לזה פוסט, אני קורא לזה דיאטת סלם, בגלל שזה ראשי תיבות של סלט.
אולי תשלח לי קישור ואני אשים אותו ככה ב...
זה ראשי תיבות של סלט אגוזים ומרק, דבר הכי פשוט, הכי זול, הכי ביתי, והחמישה ימים האלה, שבהם אתה לא אוכל סוכר בכלל, ואז אין סוכר, רמת האינסולין יורדת, ואז היכולת שלך להרגיש לסובה ממש ממש עולה, והקרייבינג לסוכר הוא נעלם הרבה יותר מהר ממה שאנשים חושבים. אני בתור מחור רציני לסוכר בעברי, אחרי החמישה ימים האלה, פתאום ראיתי שאני יכול למשוך. אמרתי, טוב, עוד יומיים, נראה מה קורה אם אני מוריד סוכר. מאז אני כבר איזה למעלה משנתיים. אהבתי סוכר מהחיים שלי, שזה היה וואחד אישו אצלי, ווואל, זה הרבה יותר קל ממה שדמיינתי.
איך זה השפיע עליך, סתם מעניין אותי, איך זה השפיע על... אתה מרגיש את ההשפעה של זה?
כן, לגמרי. זה יותר אנרגיה, הסוכר מתקיף, העודף סוכר, אני לא רוצה ללכלך על הסוכר, העודף סוכר מתקיף לנו את הגוף בהרבה הרבה מאוד רמות. דלקתיות, זה אחד, הוא עושה אותנו יותר דלקתיים.
זה בדיוק מה שאמרת שמייצר את כל המחלות בעצם.
לגמרי. וספציפית, בספציפית מתוך הפרספקטיבה של גיל המעבר, אנחנו ממש רוצים להוריד את הדלקתיות.
נכון.
ואת השמנת יתר, ואת ההפרעות הקוגניטיביות. זה סוכר מתקיף את כל הדברים האלה, מהרבה מאוד כיוונים, הוא גם מתקיף את קהילת חיידקי המעיים. הוא גם עושה לנו את המעי יותר דליף ויותר דלקתי. בנוסף גם סוכר נדבק לחלבונים. ואז מערכת החיסון פתאום רואה חלבון שדבוק עליו סוכר, היא אומרת, זה חומר חדש. ואז היא תוקפת אותו.
אוי.
בגלל שזה מה שמערכת חיסון אמורה לעשות. לתקוף חומר חדש. ובקיצור, הסוכר עושה אותנו, העודף סוכר עושה אותנו דלקתיים בהרבה מאוד כיוונים.
אז אם אני אסכם רגע, בעצם ככה אמרת קודם כל ש... על מנת שאנחנו נהיה יותר בריאים, יותר חיוניים, ונוכל באמת להאט את תהליך ההזדקנות של הגוף שלנו, וספציפית של המיטוכונדריה, כי בעצם אמרת שהמיטוכונדריה היא זאת שאם כל עוד היא עובדת הן, כי זה הרבה, עובדות טוב, אז אנחנו נשארים צעירים לאורך זמן. ודיברת ספציפית על נשים בגיל המעבר שסובלות מזה יותר בגלל שירידה בהורמון האסטרוגן פוגעת
בתפקוד
של המיטוכונדריה. אז דיברת על דברים מאוד מאוד פשוטים, לא קלים ליישום לחלקנו, אבל בהחלט שווה, אולי מי שתקשיב לתוכנית תבין את עומק הדברים. לפעמים כשאנחנו מבינים משהו, אז יותר קל לנו, יש לנו יותר מוטיבציה ליישם את זה.
כן.
אז דיברת על צומות, ויש...
ספורט. הורדת סוכר, פעילות גופנית, סאונה. סאונה זה דבר שהיום ממש ממש, זה מהדברים שאני מאוד אוהב, בגלל שזה גם כיף וגם בריא. כי הלא, כולנו, לא, זה נמאס לנו שאומרים לנו, טוב, תפסיק לאכול כל מה שטעים, ותעשה מה שלא כיף, ואז תהיה בריא. לא, אז אני מחפש כל מה כן כיף ובריא. סאונה, זה דבר נפלא ומדהים, אני הולך לבנות לי עכשיו סאונה בבית מראש, אני מת על זה. וזה גם ממש תורם לבריאות המיטוכונדריות באופן ספציפי. זה משפר את השינה. שזה וואחד אישו בגיל המעבר.
הסאונה. וואלה.
מוריד את הסטרס.
Oh, עכשיו... הנה טיפ אחד שאני לא ידעתי אותו, למשל, לשיפור שינה, שזה אחד הסרטים הכי גדולים בגיל המעבר, השינה, זה סאונה.
סאונה. דבר כיפה. נפלא לשינה. אגב, דרך אגב, גם הצומות האלה, ה-FMD, יש לי חברה טובה מהיישוב, שעברה לפני שנתיים עשרת שחלות, והיא אומרת לי, שזה כאילו גיל המעבר מזורז ומיידי.
כן, כן, ממש.
ואז היא אומרת לי, ואז אני סיפרתי לה על ה-FMD, על הסשנים האלה של החמישה ימים, ומאז היא עושה את זה באופן קבוע, והיא אומרת לי שבסשנים של ה-FMD, זה הימים היחידים שבהם היא ישנה באמת ממש עמוק.
FMD זה בעצם ה-Fasting Mimicking Diet הזה, שזה צום מחכה, לא,
דיאטה מחכה צום.
יש לי שאלה אליך, מתוך ככה אנשים ששאלו אותי, הייתה שאלה אחת שהייתה באמת בעיניי מאוד משמעותית, כי גם היה שם הרבה תסכול. זאת אישה שאומרת כזה דבר. אני, היא בגיל המעבר כמובן, אני אוכלת בריא, אני אוכלת המון ירקות, אני לא מגזימה עם הסוכר. אני אוכלת שומנים בריאים, אני עושה ספורט, ועדיין העיכול שלי נוראי. זאת אומרת, העיכול מאז גיל המעבר התחרבש לי, גזים, נפיחות. ממש, והיא אומרת, אני ממש חסרת אונים, אני לא יודעת מה לעשות, אולי יש לך משהו שתוכל להגיד את זה.
לא, זה כזה כל מקרה לגופו במקרה הזה, אבל לא, זה דבר שאני לא יכול לענות עליו ככה, אבל אני כן, נזכרתי בעוד שני טיפים שהם גם כן מהכיף והבריא.
אוקיי.
שוקולד מריר. שוקולד מריר,
בלי סוכר כמובן.
עם מעט סוכר, נאמר, סתם, לינט 90%. יש בו ממש מעט סוכר, ספציפית הסתכלתי על החבילה ואני גם אוהב אותו. אז זה גם טוב, גם מהפרספקטיבה של חיידקי המעיים, גם זה דבר טוב. מיץ רימונים. מיץ רימונים, גם יש עליו הרבה דיבור בספציפית על גיל המעבר, זה לפי רפואה איראנית עתיקה. היו משתמשים במיץ רימונים בשביל להוריד את הסימפטומים של גיל המעבר, את הגלי חום במיוחד.
וואו.
ולא מזמן נעשו מחקרים, כן, נעשו מחקרים על שימוש במיץ רימונים, ואני לגמרי חושב שזה ניסוי ראוי לחלוטין לנשים שסובלות ספציפית מגלי חום, לשתות איזה כוס גדולה של מיץ רימונים טבעי כזה ביום, אפילו עוד מעט מתחילה עונת הרימונים, לשחות איזה כמה ליטרים, לשים בפריזר, כוס גדולה ביום ולראות מה זה עושה. זה נראה לי אחד הטיפים, גם כיף ונחמד.
נכון.
קפה.
וזה, יש שם מלא סוכר, אבל נגיד, במיץ רימונים.
זה נכון, אבל זה בא עם חבילה מאוד גדולה של דברים אחרים.
שזה כן, בסדר.
יש גם איזה עניין ספציפי, מיץ רימונים נכנס לנו לקיבה, וחיידקי המעיים מייצרים ממנו משהו שמתדלק את המיטוכונדריות. זה גם נושא מאוד חם היום. אז יש פה איזה עניין.
אז שווה, מיץ רימונים, זה נשמע שווה.
כן.
אוקיי. אז אתה אומר על האישה הזאת שבעצם דיברתי עליה, אין איזה משהו שאתה יודע להגיד כרגע בצורה גורפת, כזה בלי לראות את המקרה. אני כן יכולה להגיד שלפעמים הרמה של הירידה של האסטרוגן היא כל כך משמעותית, שגם על ידי הדברים הטבעיים שאנחנו עושים, לא תמיד אפשר לשקם את זה. ופה יש כל מיני צורות כאלה ואחרות של הורמונים, זיהים ביולוגית או לא זיהים ביולוגית, ששווה לפעמים לשקול בגלל בעצם הנזק שאני לא... זה נכון שלקחת הורמונים, יש לזה כל מיני תופעות לוואי, ולא לכולן זה מתאים, ואני אומרת את זה מאוד בזהירות, אבל לפעמים הנזק שנעשה מירידת האסטרוגן הוא גדול יותר ולכן אפשר ככה לתגבר את הגוף, ובמקביל באמת לעשות את כל הדברים האלה, ואז הפתרון ההורמונלי אולי הוא זמני, עד שהגוף מתאקלם ובעצם מתחיל לתפקד לבד.
ואגב, הגוף מתאקלם בצורה נפלאה, אז תחשבי, הלו, הסימפטומים של גיל המעבר עוברים.
לחלק מהאנשים, לחלק, אגב, לא לכולם.
לא לכולם, אבל משהו, וגם קוראים דברים במוח, דברים דרמטיים.
נכון.
ולרוב אנשים, אני חושב, זה, הסימפטומים האלה עוברים. מה שאומר שבאמת הגוף באמת...
לומד להסתגל.
הוא לומד להסתגל לדבר הזה.
נכון.
אז זה גם כן, צריך להבין זה שזה דבר אופטימי. אז באמת בראייה הזאת... אני לא מתמצא מספיק בטיפולים הורמונליים, אני לא רוצה לדבר על זה, כי באמת אני לא מספיק מתמצא בזה, אבל מה שאמרת נשמע לי מאוד מדויק, שזה יכול להיות שזה תמיכה זמנית, שיכולה להיות מאוד משמעותית לחלק מהאנשים.
כן. אני חושבת שהבעיה המרכזית של רוב אנשים, שכן לוקחות הורמונים, שהן חושבות שעל ידי זה שהן לוקחות את הטיפול ההורמונלי, הן פתרו את כל עניין, וזה ממש לא עובד ככה.
לא עובד.
זאת אומרת, גם אם לוקחים טיפול הורמונלי, מאוד חשוב לדאוג לגוף, והיום באמת נתנו כל מיני כלים שהם לא דווקא הדברים שכולם יודעים, אלא ככה דברים, וחלקם כן יודעים, אבל הם דיברנו על כמה זה חשוב. אז קודם כל, דוקטור עמוס זיו-אב, תודה רבה.
בשמחה רבה.
ממש, אני מרגישה שאפשר לדבר איתך פה עוד שעות, ואולי אני אשמח להזמין אותך עוד על ככה להתעמק בדברים, כי באמת יש המון המון מידע שהוא סופר חשוב. ואנחנו היום נסיים את השידור שלנו וניפגש כמובן בשבוע הבא עם אורחים מרתקים. אני רוצה להגיד תודה לשוקי אברהם, שהוא הטכנאי השידור שלנו, ועושה לנו את כל העבודה הזאת, כדי שנוכל להביא לכם את הידע. ואחריי כאן...
ניו ווליום.
ניו ווליום.
דודו בניטה.
עם דודו בניטה, בדיוק. אני כל פעם... ושווה להקשיב. כן, כן, זה בעיה. הנה, הענייני גיל המעבר, אולי אני אתחיל לצום, ואז המוח שלי תפקיע טוב יותר.
תפסיקי עם הסוכר, אז יהיה לך פחות...
אני כמעט כבר לגמרי הפסקתי עם הסוכר. כמעט. אז אנחנו עם שיר שנראה לי הכי הגיוני לסיים בו, ואפשר להבין את השיר הזה קצת אחרת אחרי התוכנית היום.
אדם בתוך בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר.